אם היית יודעת כמה כיסאות כאלה אני עושה...
עכשיו, הדינים שלנו, כמו שאמרנו, הם לא דיני אלוהים. הדינים שונים לחלוטין, ואנחנו כבר רואים ומבחינים ריבית, אצלנו אין, אצלנו יש. דצח, אמרנו כאן, בשביל לעבור להעמיד רוצח לדין, אנחנו צריכים לעמוד בתנאים שהם כמעט בלתי אפשריים, צריך להזהיר אותו, צריך שתי עדים, צריך להיות במקום בזמן הפעולה, וגם אם ראיתי אותו נכנס למקום, ועם סכין עוטפת דם וכל הדברים האחרים, אני לא יכול לקחת אותו לדין תורה. מצד שני, אנחנו יודעים שאצל אומות העולם קרו דברים כאלה, והתברר בדיעבד שאנשים לא עשו את הפשע. עכשיו, דרך אגב, עוד פעם חשוב להדגיש לגבי העניין של ריבית מגויים. כאילו שתוציאו מהראש שזה לא פר או כן פר. א', אנחנו לא עובדים לפי פר או לא פר, אנחנו עובדים לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות. ב', במקרה הזה זה פר לחלוטין. למה? מכיוון שבינם לבין עצמם לוקחים ריבית. אנחנו בינינו בין עצמנו אסור לנו לקחת ריבית. לכן אין שום בעיה שתיקח ממנו ריבית, ואסור לך לקחת ריבית מיהודי. עכשיו, לגבי העניין של רצח, עוד נקודה אחת. כל המלבין פני חברו ברבי. כאילו הרבה. המלבין פני חברו ברבי שופך דמים. זאת אומרת, מה הוא עושה לו ככה? העליב אותו, פגע בו. לפי התורה אחד כזה, נכון שאנחנו לא נביא אותו לדין, אבל הקדוש ברוך הוא שופט. וזו הנקודה החשובה. חשוב להבין שיש דין ויש דיין. אם כאן בן אדם משתחרר והצליח להתחמק מהעונש, הקדוש ברוך הוא למעלה ידאג. וזה מה שאומרת לנו התורה. תכף אני רוצה להגיע לזה.
איפה זה? כל כך הרבה דברים יש כאן בפרשה.
זה יש. הדגם הירוק שם שבוע שעמבל, כן, שומעים עליו זהו.
זה הכתיב?
כן.
ומה, לא יוצא דין כזה?
על הבן הזה.
כן, אבל אנחנו פחות דין מראש. זה לא אותו מפעל של זה. וזה אומר שזה יהיה דומה ולא מפעיל.
אוקיי. כמה דומה? יש לך איזה פה?
לא תתם משפט אם יוכל בבוא מדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תערוג, כי לא אצדיק רשע. נקי וצדיק אל תערוג, כי לא אצדיק רשע. וכאן לכאורה אנחנו קצת לא מבינים מה כתוב. נקי, מה זה נקי?
נקי כפיים, לא עשה שום דבר, והנשאר.
אז מה זה צדיק?
מה,
אתם
מפעלים שונים?
זה גם התנהלות ה...
מסבירים הפרשנים, בן אדם בא למשפט. ובית המשפט מצא אותו נקי. עכשיו מגיע מישהו, אחרי שהמשפט נגמר, ואומר, יש לו כאילו הוכחות שהבן אדם ביצע את הפשע הזה או האחר. מה אומרת התורה? נקי וצדיק אל תערוג. יצא צדיק מוצדק בדין, אתה לא יכול להרוג אותו. אתה לא יכול להחזיר אותו לבית משפט. למרות שיש עכשיו עדות חדשה, ואפשר לפתוח את התיק מחדש, אין פתיחת תיק מחדש. אם באדם יצא זכאי...
אין דבר כזה ערעור בבית דין רבני.
אין דבר כזה.
אין דבר כזה ערעור.
יצא, בדיוק. לא, רגע, תכף אתה תראה שכן, במקרים הפוכים כן. תכף נראה. עכשיו, צדיק, מובן, הכוונה מוצדק בבית הדין. אחד כזה, מה הוא אומר לך? הוא צדק לבית הדין, אל תערוך. אוקיי? זאת אומרת, מגיע עכשיו עדות חדשה, הבן אדם הזה אנחנו היום אותו מבצע את הפשע. אנחנו מצטערים. זה כבר יש דין. אז מה יהיה? אומר, כאילו רציתי קרשה, אתה כבר, אתה דואג לי, אתה דואג לקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ידאג, ימצא לו כבר את הדרך לגמור את החיים שלו. מצד שני, בוא נקרא מקרה הפוך. בן אדם בא למשפט, יצא חייב בדין. פתאום הגיע מישהו בריצה, חבר'ה, זה לא נכון, הוא לא עשה את זה. הוא לא ביצע את הרצח, הוא לא עשה את זה, הוא לא פשע, הוא לא גנב, הוא לא... מה עושים במקרה כזה? פותחים לחזרה. ואיפה אנחנו לומדים את זה? כתוב נקי. זאת אומרת, גם אחד שמתברר עכשיו שהוא נקי אחרי המשפט, אנחנו פותחים כן את הדין מחדש. ומזכים אותו אם אפשר. זאת אומרת, יש כאן לימוד עצום. אם יצא בן אדם אשם בדין, אפשר להחזיר כדי לזכותו. אם בן אדם יצא זכאי בדין, אי אפשר להחזיר כדי לחייב אותו. עכשיו, מה בעצם מסתתר כאן? קודם כל, האמונה התמימה שאנחנו מאמינים, שהקדוש ברוך הוא, עוד פעם, צריך להבין, הכל מתחיל מאמונה. אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם וברא את העולם ועושה את הכל, אנחנו יודעים שמי שצריך לשלם על מה שהוא עשה, הוא ישלם. גם אם אנחנו לא רואים את זה היום, באיזשהו שלב בחיים הוא ישלם, או שהוא ישלם על זה למעלה. זה חשוב להבין את הנקודה הזאת. לכן, אין לנו שום בעיה עם שום חוק. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך לנהוג, ככה אנחנו נוהגים. מה שלא נראה לנו, אז מה? הקדוש ברוך הוא ידע שזה יסודר כמו שצריך. לכן המשפטים שלנו הם אחרים לגמרי. אז אותו רשע שמסתובב ורצח באמת, מה יקרה לו? מה שיקרה לו זה, תיפול עליו איזה אבן, תיפול עליו איזה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו איזה נחש. הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא יקבל את הדפלט, למה אין את הבעיה? עכשיו, מה שכן, היו מקרים מסוימים שגם כאן היו מתערבים, בית דין של מטה היו מתערבים, ונגיד אם הוכח שמישהו הוא רוצח באמת, אבל לא היה את כל ההוכחות לפי הדין, מה היו עושים? היו מכניסים אותו לכיפה. כיפה זה מן בית כלך הזה, ששם בעצם לא מאכילים אותו, עד שהוא בעצם... זאת אומרת, הוא מת לבד, אנחנו לא עשינו שום פעולה. אנחנו רק מנענו ממנו את האוכל. זאת אומרת ש...
מה זה רק מנענו ממנו את האוכל? למנוע מבן אדם אוכל, זה מוות. זה מוות בייסורים.
זה מה אני אמרתי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו כבר לומדים, בכמה דקות שדיברנו, שהמשפטים שלנו לא דומים למשפטים של הגויים. זה עולם אחר לגמרי. העיתון מלא עם רכילות. מלא עם לשון הרע.
שמונה,
נכון? זה אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה.
המושב, איזה צבע?
מישהו מתייחס לזה?
לא.
אתם מכירים איזה מפגש חברתי? אתם מכירים איזה מפגש חברתי? אתם מכירים איזה מפגש חברתי שלא מדברים לשון הרע?
זה דבר כזה.
יש איזה מפגש בלי רכילות?
לא רק שיש מפגש במפגשים, המטרה שלהם, המטרה שלהם להתבסס על רכילות.
יפה.
כי אתה פותח את הפה, בחמש דקות הראשונות יש אולי מה העניינים, אחר כך אין כמה לדבר.
אז איך אנחנו...
אתה מדבר על מה קורה עם השכן פה, ולמה הוא ככה, ולמה זה
יפה. אז איך אנחנו...
במקום להתרכז בדברים האמיתיים.
אז איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל להשוות את הדינים שלנו לדינים שלנו? זה עולם אחר לגמרי. ולכן דווקא בחרה התורה, דבר מאוד מעניין. כי אם אני הייתי בוחר את אלה המשפטים שלנו לפניהם, מה הייתי בוחר? איזה מצוות? מצוות שהן מיוחדות לעם ישראל, כמו למשל ציצי, תפילי, מזוזה, תפילה, לא חסר דברים, שלושת הרגלים שזה כן מופיע. במקום זה בחרה התורה להתחיל ממצוות שהן בין אדם לחברו כאילו רגילות. אבל נברר לנו שלא. למה? כדי להבהיר לנו. שאנחנו לא שופטים לבד כראות עינינו מה שנראה לנו. יש לנו תורה, ולפיה אנחנו הולכים.
אנחנו אף פעם לא שופטים לבד, תמיד מישהו מלמעלה מנחה.
כן, אז אתה תבוא ותחשוב, שאם הדין הוא דומה, אמר רש"י. אז אתה תלך לבית משפט רגיל. אומר לך, תורה לא. אתה רק הולך לבית דין של תורה. למה? כי התורה שלנו, ההלכות שלה והמשפטים שנראים לך כאילו טריוויאליים, הם לא טריוויאליים. לכל הלכה יש משמעות מבחינתנו, מבחינת עם היהודי. ולכן אנחנו לא יכולים ללכת לבית משפט הזה. עוד פעם, זה בגדול, כדי שנבין, שמה שאנחנו קוראים כאן לכאורה נראה כמו מה שכולם עושים, בכלל שונה. סתם לדוגמה. התורה מתחילה בעבד עברי. למה עבד עברי? למה כאן משפטים מתחילים בעבד עברי? יש היום עבדים?
מה כמובן התורה מתחילה בעבד הפרשה או התורה?
הפרשה. הנה תראה. אין להם שני שני לפניהם, כי תקנה עבד עברי.
איפה
הם סלבן? באמת? קשור. מה קשור? ולא רק זה, מה, היום יש עבדים? מה זה מעניין אותי בכלל? הרי התורה היא נצחית. הם מדברים איתי דווקא על עבד, איתו מתחילים. מה רוצים להגיד, אלא? חשוב להבין שנראה מה כתוב כאן עם העבד העברי. אני רק אגע בכמה נקודות. קודם כל, הוא עובד 6 שנים. בשביעית יצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא, אם הוא בא לבד, בלי אישה, בלי ילדים, גם בגפו יצא. אם בא על אישה הוא, ויסעה אשתו אמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניו, והוא יצא בגפו. אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי, והגישו אדוניו והגישו לילדיו. אתם ראיתם כאן משהו מוזר? על מי אנחנו מדברים כאן?
על העבד, אבל הם מתייחסים פה גם על המשפחה שלו.
תגיד לי, מה אני אומר? אתה קונה עבד, מעניין אותך המשפחה שלו?
נכון.
אלא מה התורה רוצה להגיד לנו? התורה מלמדת אותנו על הבית היהודי, שבעצם חשוב להבין שאצל יהודי הדבר החשוב ביותר זה הבית. הבית היהודי, הבית שלו, הוא, אשתו, הילדים, המשפחה. זה ערך עליון ביהדות.
אבל בכל דת זה ככה. בכל דת... אצל
המוסלמים, ממש שהם מוצאים איזה אחת שעשתה משהו לא בסדר, מחסלים אותה, ממש, באמת, התא המשפחתי מאוד חשוב להם.
זה הדם חם שלהם והאופי שלהם.
זה ההסתכלות המעוותת על המציאות. ולכן אנחנו הולכים לפי התורה. כי אנחנו, התורה היא תורת אמת. וכל דבר אחר, גם אם הוא נראה אמת, הוא לא אמת.
בגלל זה גם תהליך של הגירושים הוא הרבה יותר מורכב.
אבל עכשיו אני רוצה...
לא, אני אומר כאילו...
בוודאי, כי אתה לא כל כך מהר. בוודאי.
נכון. אצל המוסלמים זה ככה.
בוודאי שלא.
זה מבין לך את המוח. ואומרים לך, אולי תיקח עוד שעה, אולי תיקח עוד שעה.
אני לא צריך לספר לך מה זה לפרק משפחה, וזה לא משנה איך אתה עושה את זה, בצורה הכי טובה שלא תעשה את זה. מישהו נפגע מזה. אתה המשפחתי נפגע. עכשיו לכן, לא כל כך, עוד פעם, אנחנו לא קתולים. חשוב להבין. אין אצלנו. חתמת? זהו, מת. אתה איתה תישאר כל החיים, אתה תישאר איתו, היא תישאר איתך. לא. אם באמת לא מסתברים, יש פתרון. רק מה? לצערנו הרב, אנשים מאוד קל להם. במיוחד היום בעולם המודרני, אמרת מילה במכונה, יאללה בוא נתגרש. היא אמרה משהו, יאללה בואי נתגרש. נתגרש, נתגרש. כל מילה שנייה בבית, נתגרש, נתגרש, נתגרש. מה זה? אז אתם מצפים שהבית דין באמת שכל אחד, סליחה על הביטוי, יבוא, תכף יגרשו אותו? מה פתאום? קודם כל תרגע, דרך אגב, מאוד מעניין, יש מה שנקרא גט מקושר. אתם יודעים מה זה גט מקושר? גט מקושר, זה היה גט שהיו מקפלים אותו וקושרים אותו ובכל כיפול היו חותמים. למה? זה היה גט שהכהנים היו צריכים לתת לאישה שלהם. למה הכהנים דווקא? כי הכהנים היו חמי נזר. היה מגיע הביתה, המרק לא חם, יאללה, הרי את מגורשת. מגרשת אשתו. חוץ מזה, גם אם הוא היה מגרש את אשתו ופתאום הוא רואה, מה אני עשיתי? הוא יכול להחזיר את גרושתו? כהן לא יכול להתחתן עם גרושה. לעומת זאת, בן אדם רגיל, יכול. עכשיו, מה אמרו חז"ל? רגע, רגע. הכהן הזה הגיע הביתה מחומה, יגרש את אשתו, בערב הוא יתחרט, וואי, מה עשיתי? גמרנו, לא יכול לקחת אותה חזרה, כי הוא גירש אותה. אז עשו בשבילו גט מיוחד, שנקרא גט מקושר, שלוקח המון זמן. זאת אומרת, בינתיים, עד שכותבים וחותמים, כותבים וחותמים, רגע, מה אני עושה?
עושים אותה לשמה.
מה, בגלל שהמרק לא היה חם מספיק, אני מגרש אותה, מה, השתגעתי, אני לא נורמלי? לא, לא, מה פתאום, אני לא מגרש אותה. התורה היא חכמה, חז"ל היו מאוד חכמים לדעת ולרדת לסוף לעומק הדברים, אבל היום לצערנו הרב, אז אנשים תוקפים כל דבר, לא מבינים מה התוצאות של הדבר. אתן לכם דוגמה. על פי הקבלה, כשאומרים, בן אדם שעשה עבירה ועשה תשובה, יש שתי אופציות. יש חזרה בתשובה מיראה, ואז העבירות שהוא עשה נהפכות לשגגות, ויש תשובה מאהבה, ואז העבירות שהוא עשה בעבר נהפכות לזכויות. זאת אומרת, עשית עבירה, היא נהפכה לזכות. וזה דבר שכל כך לא מובן. מה זאת אומרת? בן אדם אתמול גנב, היום עשה תשובה, זה נחשב לו למצווה, לזכות. אני מבין, שוגג אני מבין. אז צריך להבין את ההבדל בין יראה לאהבה. יראה זה שאני עושה תשובה כי אני מפחד מהעונש. היות ואני מפחד מהעונש, אז אני עשיתי תשובה, כי אני לא רוצה להיענש, אני רוצה לקבל שכר בעולם הבא, אני רוצה להיות מסודר, אני רוצה להיות טוב. אז במקרה כזה באמת, מה שעשית, הוא נהפך לשוגג, מכיוון שהיום אתה בעצם באיזשהו מקום תיקנת את זה, אתה לא רוצה לעשות עבירה. אבל מה שעשית, עשית. חזרה מאהבה זה בעצם להבין, עכשיו תקשיבו טוב, שכל מה שקורה בעולם זה לטובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, הוא עושה רק טוב. זאת אומרת, אם אני מגיע לדרגה הזאת של אהבת השם, שאני מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי לכל אורך החיים הכל טוב, ממילא כל העבירות שאני עשיתי, אני לא רק מתחרט אליהן. אם אני הייתי היום עומד במצב הזה, הייתי עושה או לא הייתי עושה? בחיים לא הייתי עושה. מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא ולא משנה מה. אבל יש כאן עוד נקודה. הרבה פעמים קוראים לנו דברים בחיים, ואנחנו זוכרים אותם. ונכון שהיום המצב השתנה. אבל הרבה פעמים הדברים שקורים הובילו בעצם לשינוי המצב. במילים אחרות, בן אדם עשה איזושהי עבירה. או בן אדם, סתם לדוגמה, בן אדם עצר, מישהו היה צריך לעלות עכשיו על מטוס, בא בן אדם, תפס אותו, סגר אותו בבית, סגר את הדלת, זרק את המפתח, וככה השאיר אותו שבוע שלם שם, ואחרי שבוע שחרר אותו. איך הבן אדם הזה מרגיש שסגרו אותו בבית? וואלה, הוא, אם הוא יתן לו הזדמנות, הוא יחסה את הבן אדם הזה. הוא היה צריך לנסוע לפגישת עסקים חשובה. הוא היה צריך לנסוע למי יודע מה לקבל שם. והוא דפק לו את החיים. בקיצור, עוברים השנים, ואחרי 10 שנים התברר שכל הטיסות של אותו שבוע קרה להם אסון נורא. באותו שבוע פשוט היה איזה מין רעש אדמה באותו מקום שהגיעו כל אלה שנחתו שם, מתו, נהרגו, ואיזה שנים לא ידעו מזה. עכשיו, מה הוא עכשיו חושב על הבן אדם הזה? הוא שונא אותו או אוהב אותו?
אוהב אותו, מה זה? הוא הציל את החיים שלו.
אבל האהבה באה מתי? עכשיו, ההוא היה אסור לו לגלות, מסיבות כאלה ואחרות, היה אסור לו לגלות את האמת. מכיוון שאם אנשים לא יודעים את האמת, היה קורה משהו אחר יותר גרוע. לכן הוא לא גילה לו את האמת. אז בעשר, עכשיו נגיד 10 שנים זה היה, 10 שנים הוא שונא את הבן אדם הזה.
ואתם הוא עשה לו את זה מתוך האהבה.
ובעצם עכשיו אחרי 10 שנים התברר לו, שהכל הייתה אהבה אחת גדולה. לא רק אהבה, עד כדי כך אהבה, שהוא גם לא גילה לו את זה, כדי שלא יקרה לו עוד אסון.
והרבה פעמים בחיים זה גם פרשנויות. כי הרבה פעמים אתה מפרש דרך שמישהו עשה, אבל אתה לא מבין בעצם מה קורה פה.
וברגע שהבנת.
וברגע שהבנת, אתה מפרש את זה בצורה אחרת.
יפה. זאת אומרת שאם אני עכשיו הבנתי שהפעולה שאז בזמנו הייתה נראית לי נוראית, איומה, היא בעצם הייתה הפעולה הכי טובה שיכולה להיות, אז אני פעולי מלא אהבה, ובעצם גם הפעולה שקרתה אז היא פעולה של...
אהבה, כאילו זה של...
כמו שבן אדם אמר, אתה מסתכל ורואה בן אדם עם סכין, חותך בן אדם, חותך אותו. זה רוצח זה. אבל מתברר אחר כך שזה רופא שעושה ניתוח. אז מה? הכל זה בית פרשנות שלנו. אנחנו לא מבינים את מה שאנחנו רואים. אנחנו מסתכלים ועכשיו רואים בחור המנעול. ואנחנו רואים איזו תמונה רגעית וכבר מסיקים מסקנות וחושבים מחשבות ומי יודע מה. וכאן חשוב לדעת ולהבין. בשביל זה אנחנו הולכים לפי התורה, בשביל זה אנחנו חייבים ללכת לפי התורה, כי אנחנו לא יודעים מה היה ומה יהיה, ואנחנו גם לא רואים את התמונה השלמה. רק על פי התורה אנחנו יכולים בעצם לפעול. ולכן, אומרת לך התורה, אתה אל תדאג. כל עוד שאתה תעשה את מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא דואג לכל הדברים האחרים. הקדוש ברוך הוא יודע איך לטפל במישהו שעשה פשע, הקדוש ברוך הוא יודע איך לתת את השכר למי שמגיע לו שכר, וזה בעצם מה שאומר עכשיו. מה קשור העניין האם האלה לעבד? אמרנו עבד, לכאורה היום יש. אין. אז האמת לי, קודם כל, כולנו עבדים.
זה הקדוש ברוך
הוא. נקודה אחת, ונקודה שנייה גם עבדים של התאוות שלנו. Yeah. אנחנו עבדים, משעבדים את עצמנו למכונים, לבית, למה לא? אתה צוחק?
זה
נכון. אז זה נכון, אז יש עבד או אין עבד? נו, אז יש עבדים היום או אין עבדים?
לפי התורה, אנחנו כולם עבדים.
יפה. עכשיו באה התורה ואומרת לך, יש טעם, יש לך זכות הבחירה, לבחור להיות עבד עברי, עבד של הקדוש ברוך הוא, או לבחור להיות עבד של התאוות. וזה בעצם חלק מהעניין שמחבר כאן גם את המשפחה, בגפו יבוא, בגפו יצא. אנחנו לא ניכנס כאן לכל ההסברים, אבל החשוב לדעת ולהבין שהתא המשפחתי הוא בעצם התא החשוב. האורח חיים הקדוש מסבר שהאישה כאן זה הנשמה והשכינה וכולי, מחבר את הדברים ביחד, ויש כאן לימודים עצומים ויפים. אבל עוד פעם, עבד, קודם כל כולנו עבדים. ולכן התורה מתחילה במשפטים בעבד עברי. כתדע ותבין. 6 שנים
בגלל שכאילו המהות של החיים שלנו, הוא התחיל את זה כדי שכאילו המהות שלנו זה כאילו עבד, ועד זה בעצם יש את המשפטים של העבד. זאת אומרת, כאילו, אני עבד של התאוות, ואני עבד של זה, ומפה יש את המשפטים, איך תתנהל כעבד?
בן, בן המשורר, בן גבירון כתב את זה, שעבד השם הוא לבדו חופשיות. מה הכוונה? עבד השם זה בעצם עבד של השכל. ועבד התאוות זה העבד של הלב, של התשוקות שלנו. עכשיו, מי בעצם חופשי מבין שניהם? מי שמקשיב לשכל. כי השכל יודע, אומר לך, אל תאשם, כי אסור לאשם. ואם אתה תאשם, אתה תמות. ואילו, מה אומר לך הלב, הגוף אומר לך,
תאשם, כי זה באותו רגע זה טוב.
תאשם, אני נהנה מהחיים, עזוב אותך מה יהיה מחר. אז מי בעצם החופשי האמיתי? זה שמקשיב לשכל. עכשיו, מה עוד, שכשאנחנו מדברים על עבד עברי...
דווקא לא, זה שמקשיב לשכל אין לו דאגות.
אני אומר, זה השכל זה עבד השם.
כן.
זה מה שאני אומר.
שאסור להקשיב לשכל.
לא, להפך, רק לשכל.
רק לשכל?
בוודאי, השכל אומר לך את הדבר הנכון לעשות.
אז אומרים, אין שכל, אין דאגות.
מה אמרת?
אין שכל, אין דאגות.
אם אין שכל, אז אתה כלום.
כן.
אבל אתה חייב שיהיה לך דאגות, אתה חייב שיהיה לך שכל, אתה חייב להשתמש עם השכל. והשכל יש לו דאגות. הוא אומר, מה אני הולך לעשות עכשיו? זה קשה, זה לא קל. למה? כי הגוף מחובר מגוף ונשמה. והגוף אמנם נמצא כאן ורוצה איך לעשות כיף חיים, אבל הנשמה רוצה לעלות למרומים. עכשיו, החיבור הזה חייבים לנצל אותו. איך מנצלים אותו? אסור בשום פנים ואופן שהגוף ישלוט על העבד. וזה דרך אגב כאן חלק מהעניין מהרעיון. אם העבד זה הנשמה, אתה עבוד. זה עבד קנעני. אם העבד הוא הגוף, זה המצב האידיאלי. זאת אומרת, הנשמה היא האדון, הגוף הוא העבד. אם זה ככה בנוי, אתה בדרך הנכונה. אם זה בנוי הפוך...
איך הנשמה היא האדון והגוף זה העבד?
כן. הגוף זה המשרת של הנשמה. זאת אומרת, אתה מבצע את הפעולות בשביל הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אם זה הפוך, אתה בעצם רותם את הנשמה הקדושה לעשות את כל הדברים הבזויים והאסורים. אוקיי? זאת אומרת שבעצם חשוב להבין מי שולט במערכת היחסים הזאת. במערכת היחסים הזאת זה לכל אחד ואחד מאיתנו יש, אין בן אדם חופשי לגמרי. אין. חופשי זה רק במוות. מה הכוונה? בן אדם צריך לקבל החלטות בחיים, שזה הוא נמצא כאן. עכשיו השאלה למי הוא מקשיב? האם הוא מקשיב לשכל או מקשיב לתאווה? אם הוא מקשיב לתאווה, הוא עבד בזוי. הוא יוביל את עצמו לאן? למצב הכי גרוע שיכול להיות. אבל אם הוא מקשיב לשכל, להיגיון, מה זה השכל? השכל זה הנשמה. אז ממילא הוא הולך בדרך הנכונה. זאת אומרת, הלימוד הראשון הוא שאנחנו צריכים להשתדל להקשיב לשכל. להקשיב לנשמה. להקשיב לחוקי הקדוש ברוך הוא. ורק לאחר מכן, להפעיל את הגוף, להפעיל את העבד. אם זה עובד הפוך, אנחנו נהיה בבעיה. ולכן מתחילה התורה בעבד עברי. ואז אנחנו רואים את כל החוקים וכל הדינים וכל המשפטים האחרים שבאים ללמד אותנו איך בעצם אנחנו צריכים להתנהג. הרעיון של אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה ויצאה אשתו אמו, יש כאן עוד רעיון. מה זה עבד עברי? אתם יודעים מה זה עבד עברי? עבד עברי על פי ההלכה?
עבד השם, עבד השם.
לא, אבל בואו נגמור עכשיו לעבד עבד המעשי. אומרת הגמרא, קנה עבד, קנה אדון לעצמו. מה זאת אומרת?
מה המחיר?
לקחתי עבד.
יש לו זכויות לעבד, אני זוכר, הרבה יותר מאשר אפילו ל...
אם יש לי מיטה אחת, מי ישן על המיטה?
העבד ולא אני.
אם יש לי כרית אחת, מי ייקח את הכרית?
העבד ולא אני.
אם יש לי סטייק אחד ועוף, מי יאכל את הסטייק?
העבד.
מה זה? איזה מין דבר זה?
נכון.
זה התורה. זאת אומרת, אם חשבנו לרגע שהתורה באה כאן להעניש את העבד, עכשיו, מי זה עבד דרך אגב? חלק מהרוב העבדים היו כאלה שנמכרו על ידי בית דין. למה? גנבו, עשו דברים שאסורים לעשות, לא היה להם כסף לשלם. ממילא, מכרו אותם. מי, עכשיו אני שואל אתכם, מי לדעתכם קונה עבד כזה? עבד שבעצם אני מחויב לו, ואני צריך לתת לו כל הזמן. ולא רק זה, אני לא יכול להפעיל אותו בתחומים שלא
מבין. אתה בסופו של דבר אתה תהיה עבד שלו.
אז מי לדעתכם לוקח עבד כזה? איזה סוג של בן אדם? או צדיק. רק אחד שבאמת יש לו כוחות להתמודד עם כזאת מטלה, הוא ייקח אחד כזה. זאת אומרת, בן אדם פשוט מהרחוב לא ייקח בן אדם כזה. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? מישהו שאל אותי, תגיד, איפה כתוב בתורה, אם מכניסים לבית כלא, לא מכניסים לבית כלא? אמרתי, התורה זה לא מענישה, התורה מחנכת. אין עונש בתורה. עונש בתורה זה עונש מחנך. גם כאן, העבד הזה גנב, נמכר לעבד. המטרה עכשיו לחנך אותו שיחזור לחברה אחרי הרי 6 שנים, בשביל ויוצא חופשי. אבל בשנה השביעית אנחנו רוצים בן אדם מתוקן. אנחנו לא רוצים בן אדם שיוצא מהכלא וממשיך לגנוב. וזה לצערנו הרב, מה שקורה. לכן, התורה יש לה שיטה יותר מתוחכמת. אומרת, עבד עברי, אתה לוקח את הבן אדם בתור עבד, ואתה עכשיו אחראי לדאוג לכל צרכיו, שהעבד רואה את הדברים האלה, איך הוא מרגיש?
מוכן להמשיך עוד 7 שנים.
עד כדי כך, שאם הוא אומר, אני רוצה להישאר פה. זאת אומרת, בעצם העבד מקבל הסתכלות שונה לגמרי על החיים. עכשיו, מה עוד שבן אדם הזה בוודאי צדיק אם הוא עושה דברים כאלה? ממילא, אחרי 6 שנים, יוצא לנו בן אדם מתוקן. יוצא לנו בן אדם שיכול להמשיך עכשיו ולצאת לחברה בתור בן אדם שלמד את הלקח מצד אחד, מצד שני, באמת יחכים. זאת אומרת, אין כאן איזה מין עבדות כמו שאנחנו מציירים לעצמנו בשבטים אפריקאים. זאת לא עבדות מסוג כזה בכלל. דרך אגב, גם לעבד גוי יש התייחסות מיוחדת. זו לא, אין, זו העבדות שנראית לו כזאת השלילית הזאת. זוהי עבדות חיובית. זוהי עבדות שבעצם נועדה להפוך את הבן אדם הלא כל כך טוב לבן אדם הרבה יותר טוב. ומצד שני גם מרמזת לנו על זה שגם אנחנו בסופו של יום עבדים. ואנחנו צריכים להיות עבדים, כמו שאמרנו, של הנשמה, עבדים של הקדוש ברוך הוא, ולא עבדים של התאוות. מעבר לזה, העבד הזה... בשביעית יוצא לחופשי, והיה והוא לא רוצה לצאת לחופשי, כי לפעמים מה שאומרים, אולי כיף לי, מה באמת, זה כמו שאנשים גם אפילו בכלא, כמו שאומרים מצב כזה, בן אדם, הוא לא יודע מה לעשות בחוץ. הוא בכלא מספקים לו מזון, מספקים לו בגדים, מקבל כל מה שהוא צריך, אתה היום לא צריך לו להפרנסה על כלום. אז יש כאלה, מה לעשות? אומרים, אתה יודע מה, עדיף לי להישאר בכלא. עכשיו גם מצב כזה, זה אפילו לא כלא, זה עוד יותר גרוע, זה מצב אידיאלי, בן אדם, למה שלא ירצה להישאר? אז עוד פעם, אם הוא רוצה להישאר, אז מה שנקרא, הוא נהפך לעבד עולם. עבד עולם, אבל זה גם מוגבל עד היובל, עד שנת ה-50. שנת ה-50, כולם משתחררים. למה? כי אנחנו בסוף היום עבדי אתם ולא עבדי עבדים. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא בלבד, לא של אף אחד אחר. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על העניין של העבד העברי, היה עוד משהו שרציתי לדבר עליו, בעניין של עבד. בעל אישהו ויצא אשתו אמו, זה עוד סיפור לפני עצמו, לא ניכנס לזה כרגע. אחר כך יש לנו כאן כל מיני הלכות כאלה ואחרות, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת חשובה. כמה זמן יש לנו עוד?
כמה דקות.
אז אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד חשובה, ואני אגיד לכם למה הנקודה הזאת היא חשובה. יש כאן המון דבר, יש כאן דרך אגב את 3 הרגלים שמופיעים, שמחוברים לטבע, שזה גם מראה לנו לימוד עצום, לדעת ולהבין, שבסופו של דבר, הנה, ויש חג הקציר, חג האסיף, ולכל מה אנחנו כאן, החגים שלנו חגים לפי הטבע, לפי הזה, אבל הרעיון הוא שהטבע בעצם מראה לנו את התוצאות של המעשים שלנו. זאת אומרת, אם התנהגנו יפה, יהיה לנו תבואה טובה, יהיה לנו פירות טובים. מעבר לזה, הוא אומר לך, באוספך את מעשיך מן השדה. מה זה באוספך את מעשיך מן השדה? באוספך את מעשיך, זרעת.
מה זרעת, מה גידלת, שאספת ככה, אתה
בטח. אבל הלשון של התורה היא מאוד מוזרה. לא תבואה, לא אסיף. מעשיך, הכוונה היא עם בן אדם, שיבוא לעולם הבא. אז הוא יבוא לשם עם משהו אסף כאן, מהשדה, בעולם הזה. מעשיך, מה שעשית כאן, אתה תקבל בעולם הבא את השכר. וזה נקודה שלא כולם מבינים אותה.
אני אגיד לך למה, כי צריך להאמין שיש עולם הבא.
נכון.
אתה צריך להאמין, ברגע שאתה תאמין שיש עולם הבא, ושמה שלך עולה למרומים, ושמה בעצם כביכול החיים הטובים והאמיתיים.
נכון, אני אתמול דיברתי על זה. יש לך, הייתי בתערוכה, אני לא מקבל את הארוחות, אתה אוכל את הארוחה, ומה אתה רואה שם? אתה רואה שם חברות ענק, שמקימות דוכנים, ואני לא מדבר לסוף, מוצאים מאות אלפי דולרים, על שבוע אחד. עכשיו, מה קורה בסוף השבוע? כל התצוגה שהם הקימו, זורקים לפח. נגמר, לא צריך את זה. זאת אומרת, בשביל שבוע אחד הם משקיעים מאות אלפים. אתה מסתובב שם, אתה פשוט לא מבין, אתה בהלם. אמרתי לעצמי, וואלה, תראה איזה לימוד עצום יש כאן. אנחנו נמצאים בעולם הזה של עולם זמני. ואנחנו בונים לנו כאן מגדלים, ובתים מפוארים, ומכוניות, ושטויות, והבלים. אבל השבוע הזה ייגמר. ואז יזרוק את הכל לפח. אז במה אנחנו משקיעים? מצד שני,
אמרתי אחרי רגע. יש מאחורי זה רעיון.
אמרתי, רגע, אבל למה? למה החברה משקיעה 400,000 דולר בתערוכה של שבוע שהעולם הצוגה בתערוכה נראה יותר טוב מהעולם הצוגה שלהם הרגיל. למה?
כי תקטוף אחר כך את הפירות יותר מאוחר.
כי התערוכה הזאת של השבוע מביאה לפרנסה לכל השנה, לפעמים לכמה שנים. אותו דבר העולם הזה. אם בן אדם מבין, כן צריך להשקיע בעולם הזה, אבל לא בבתים ושטויות ואבלים. כי עוד שבוע זורקים הכל. אלא להשקיע במשהו שיניב פירות. פירות כשאני גומר את התערוכה. פירות כשאני גומר את העולם הזה. מה אני בא לעולם הבא? עם הפירות של המעשים שלי בעולם הזה. זאת אומרת, מה שעשיתי כאן, הדברים הטובים שעשיתי, זה הדברים היחידים שילבו אותי לעולם הבא. כל השטויות האחרות, זה נשאר כאן. בתכריכים אין כיסי. לא, למעלה עולים, רק עם המעשים הטובים שלהם. וזה לימוד עצום התערוכה. כן צריך להשקיע, החברות האלה השקיעים און תואפות. אז אנחנו לא נשקיע כדי לעשות מצוות ולקחת לקבל את התוצאות אחר כך. ואני רוצה לשאם במשל אחר שגם ראיתי אותו. אני לפני כמה שנים עברתי שם בכביש ז'בוטינסקי החוצה. יש שם בניין של הייטק, לא זוכר, אני שחברת ביטוח אני חושב.
מגדל.
מגדל. בניין.
זכוכיות, זכוכיות.
למטה יש ג'ים, חדר כושר, והמשרדים, שיא הפאר והאדם. מה זה באמת? אם אתם מכירים את התנאים שם במקומות האלה, זה תנאים לא נורמליים. מכונות קפה בכל מקום, שוקו, קפוצ'ינו, עוגות, פירות, מה שרק היד דין. חוץ מזה, יש לכם טיולים וימי חופש מיוחדים וטיסות לכל מיני מקומות בעולם. תנאי עבודה, חבל על הזמן. עכשיו, אם בן אדם עובד במקום הזה, והוא עושה את העבודה כמו שצריך, ממילא, הוא נהנה מהתנאי העבודה הכי טובים שיכולים להיות. אבל בוא נגיד, בן אדם לא עושה את העבודה שלו, או מגיע היום שהחוזה שלו נגמר, לפעמים יש אנשים שמחזיקים אותם בחוזים פרטיים, ויש פרויקט, לוקחים עובדים, הפרויקט הזה נגמר, ואז העובד אומרים לו, טוב אדוני, נגמר הפרויקט. ואז הוא יוצא החוצה עם הקופסה הקטנה של החפצים האישיים שלו. כל המכשירי כושר, וכל העוגות, וכל הקפה, וכל התענוגות, הכל נשאר שם. עם מה הוא יוצא החוצה? עם הקופסה הקטנה. ככה גם אנחנו, חיים כאן בעולם, נהנים, בתנאי עבודה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, חבל על הזמן. אבל יום אחד יגיע היום, שהפרויקט ייגמר, אנחנו נצטרך לעלות למרומים, אז אנחנו חס ושלום שלא נצא מזה קופסה קטנה. שנדאג לעצמנו, כמו גם אותו אחד שנמצא בפרויקט הזה בהייטק. אם הוא היה לו שכל, היה יודע שזה כאן הכל שטויות ועבלים, היה דואג לעצמו שאת המשכורת הוא משקיע בבית שלו בחוץ, בדברים שיחזיקו מעמד אחרי. כך גם אנחנו צריך לדעת ולהבין שהפרויקט הזה שאנחנו נמצאים בו הוא זמני. יום אחד זה ייגמר. ואז אנחנו צריך לבוא עם הפרי מעשינו לעולם הבא. ואני מאחל לנו, כולנו, שאנחנו נבוא לא עם איזה קופסה קטנה, אלא עם מסעיות שלמות של מעשים טובים, שיהיה לנו באמת מה לקבל שם. והדברים הם כל דבר טוב שבן אדם עושה. חשוב מאוד, נקודה. נקודת מחשבה. הכל הולך אחרי הפנימיות, חשוב להבין את זה. ולכן, כשאתם עושים משהו, תחשבו גם, תפעילו את הכוח הפנימי שלנו, שהכוח של השכל, שיהפוך כל מעשה למצווה. אתה עוזר בבית לאישה? תחשוב שזה מצווה, וזה מצווה.
מה זה תחשוב?
צדקה מתחילה, נכון? צדקה מתחילה בבית. עם האישה, עם הילדים. הילד שלך עשה משהו, בא לך לכעוס, תחשוב שנייה. אולי לעשות בצורה יותר דיפלומטית, יותר יפה. עשית מצווה. כל פעולה שבן אדם עושה ביום-יום, תחשבו, אתם לא יודעים אפילו כמה מצוות אתם עושים ביום. רק כדי להעלות את הערך, תחשבו. ואז הפכתם כל המעשים שלכם למצוות. ואז באמת, אנחנו נצא מהפרויקט הזה, איך אומרים, מדושני עונג, עם כל השפע והברכה של הקופסה.
אמן. אמן. תראה, כשאתה עוזר...